ראינו את משפט שלמה. טוב, אז הפסוק הראשון של פרק ד' שחותם בעצם את משפט שלמה, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. אז אצלנו הפסוק הזה, מבחינת הפרשייה, הוא שייך עוד לפרק הקודם. כלומר, הוא סיום של משפט שלמה. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. ככה זה ברוב התנכים, שבאמת זה שייך עוד הפרק הקודם, ולא כמו בחלוקה הנוצרית, שזה כבר חלק מפרק ד'. יוצא אם כן, שהיו פה שלושה שלבים במלכות שלמה. השלב הראשון במלכות שלמה היה עוד בימי דוד אביו, ראינו את זה בסוף פרק, בתחיל, באמצע פרק ב', הימים אשר מלך דוד וכולי, פסוק י"ב, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו ותיקון מלכותו מאוד. טוב, ושלמה עוד לא עשה שום דבר כדי שתיקון מלכותו, עצם זה שהוא יושב על כיסא דוד אביו ומקבל את המלוכה, הוא מלך בן מלך ותיקון מלכותו מאוד, זה השלב הראשון. השלב השני היה אחרי ששלמה בעצמו מחסל את כל סממני ההתנגדות שהיו יכולים להיות לו, כן, שזה שליחה בגדר, הורדת יואב, סול שמעי, בסוף פרק ב', ממש בסוף הפרק, פסוק פרק ו', אז כתוב כך, ויצא במלך את בנייהו בן יהוידע ויצא ויפגע בו וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה. כאן כבר הממלכה נכונה ביד שלמה, זה כבר שלב שני, לא רק שהוא קיבל כמלך בן מלך את מלכותו מדוד, אלא הוא גם עושה משהו אקטיבי שמראה את השליטה שלו, כן, לא רק ותיקון מלכותו, אלא הממלכה נכונה ביד שלמה, זה השלב השני. עדיין חסר משהו, בכל המלכים הקודמים, אנחנו מכירים את זה בייחוד אצל דוד, ומכירים את זה אצל שאול, ואפילו אצל שמואל יש איזו בחינה כזאת שאנחנו רואים שההמלכה של המלך היא צריכה לבוא גם מצד העם. והרבה פעמים אחרי, אגב, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, כן, אם זה שאול, דרך שמואל, אם זה דוד, כן, אז הרבה פעמים דבר השם, וזה בדיוק מה שקורה בפרק הקודם, חלום שלמה ומשפט שלמה, חלום שלמה הוא בקש חוכמה, אנחנו רואים את זה יוצא לפועל במשפט שלמה, משפט שלמה מסתיים, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. עכשיו, זה לא רק הממלכה הנכונה ביד שלמה, שזה אומר שהוא תפס את מוסדות השלטון ביד חזקה, על ידי זה שהוא חיסל את קיני ההתנגדות האחרונים שהיו לו, שהם באו לידי ביטוי באותם אנשים שהוזכרו, מן הסתם היו עוד כל מיני כאלה יותר קטנים ופיונים יותר, שגם אותם הוא דרך טרח לנפות את מוסדות השלטון, ואז הממלכה, אבל עכשיו, כן, הוא מלך על כל ישראל, כלומר גם מצד העם, יש אחד הדברים שהכי חשובים למלך, גם היום, לשלטון, זה מה העם חושב, מה, כן, האם העם איתו.
זה בעקבות המשפט, העם קיבל אותו?
בפשטות, כן, אנחנו קוראים את זה, הנה, עכשיו זה כתוב אחרי משפט שלמה, כתוב כמה? שני פסוקים, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט, ויהי המלך שלמה, מלך על כל ישראל, על פניו כן, רק נזכיר. שאחד הדברים שהכי קריטיים במלך, יש שני דברים מאוד חשובים שמלך, שעם ישראל מצפה מלך לעשות. שניהם קשורים למושג משפט. אחד זה לשפוט בין עם ישראל לעמים, כן? במילים אחרות להילחם, והדבר השני זה משפט בתוך עם ישראל, נכון? את הדבר הראשון, שזה מלחמות, שלמה לא צריך לעשות. למה הוא לא צריך לעשות? כי דוד כבר עשה את זה. הדבר השני, לא רק שדוד לא עשה את זה, בסוף ימיו של דוד, היה וקום מאוד גדול בנושא הזה. דוד בעצמו לא שפט. כל ספר סופו, חצי השני של שמואל ב', זה מאוד בולט. דוד המלך לא מתפקד כשופט. כן? ולכן, דווקא בזה, אחרי ששלמה תופס וממסד את עניין המשפט, כן? אז הוא מלך על כל ישראל. כן.
אבל למה צריך במלך בן מלך שיהיה הסכמה של העם? כאילו, זה לא דבר
בכירי
או משהו
כזה. לא צריך. זה לא עניין שצריך. למה המלך, למה הוא התעניין, למה ראש הממשלה רואה סקרי דעת קהל? הוא גם מבין, אנחנו נראה את זה במלך הבא, שהוא מלך בן מלך, שאם העם לא איתו, אז בסופו של דבר זה לא עוזר, נכון? נראה את זה בהמשך. אז יש שלושה שלבים, אם כן, בהמלכת שלמה, גם אצל שאול מצאנו שהוא מומלך שלוש פעמים, גם אצל דוד מצאנו דבר כזה, שלבים בהיותו מלך, וגם פה, לאט לאט, הוא נעשה מלך. אז אמנם אנחנו בפעמים הקודמות ניסינו להראות את הסדקים שיש כבר בשלבים האלה, אבל צריך לזכור שהתמונה בגדול היא המלכת שלמה, איך הוא מרגע לרגע הולך ונתפס יותר כמלך, אם על ידי בהתחלה בשלב הראשון כמלך ומלך, אם בשלב השני על ידי זה שהוא תופס את מוסדות השלטון, ואם בשלב השלישי על ידי כאן משפט שלמה. לנו חשוב גם להראות שכבר בתוך השלבים האלה ניתן לראות את אותם סדקים קטנים, כן? הסרטון הזה, כן? שככה מופיע בגמרא. ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה עליו סרטון. אותו קנה בים שבסופו של דבר מלכות שלמה תיפול עליו. כן? זה הדברים שחשוב לנו להראות. אבל והם קיימים. אז יש מלכים אמנם שהפסוק הזה כבר שייך אמנם לפרשה הבאה. ויהי המלך שלמה, מלך על כל ישראל. בכל אופן, הפרק הבא, פרק ד', פרק מאוד מאוד מוזר, קשה, על פניו בדרך כלל קשה ללמוד אותו, קוראים אותו וזה, ובכל זאת נראה, ננסה להראות שיש הרבה דברים שאפשר להוציא מהפרק הזה. זה דבר שנקרא. ואלה השרים אשר לו, עזריהו בן צדוק הכהן, אליחורף ואחיה בני שישה סופרים, יהושפט בן החילוד המזכיר, ובניהו בן יהוידע על הצבא, מצדוק ואביתר כהנים, ועזריהו בן נתן על הניצבים, וזבוד בן נתן כהן ראה המלך, ואחישר על הבית, ואדונירם בן עבדה על המס. מה אתם אומרים? איך אנחנו, איך, מה יש לשים לב ברשימה כזאת?
שיש
כמה
כהנים.
לסדר.
כמה כהנים? לסדר.
איפה אביתר?
איפה אביתר? אביתר לכאורה הודח. אוקיי, איזה עוד דברים אני היינו שמים לב?
הרבה מאוד תפקידים.
מה?
הרבה מאוד תפקידים.
הרבה מאוד ביחס למה?
שישה זה ירושה לא.
חלק מהם זה ירושה, מצוין. אז בואו נראה. דבר ראשון שאנחנו רואים רשימה כזאת, הכי טוב זה לעשות, זה להשוות אותה לרשימות קודמות כאלה. כן, היה לנו לפחות שתיים כאלה. כדאי פה לשים אצבע. אחת בשמואל ב' פרק כ', סוף ימי דוד. ואחת בשמואל ב' פרק... ח' אמצע ימי דוד, דיברנו על זה שעה שעברה, למה יש שתי רשימות כאלה בימי דוד.
איפה הפעם השנייה?
בשמואל ב' פרק ח' ובשמואל ב' פרק כ'. ושניהם זה בסוף הפרק, אני קורא. אז בסוף פרק ח', אני מתחיל משמואל ב' פרק ח', כתוב ככה. ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן החילוד מזכיר. בסוף הפרק, שלושת הפסוקים האחרונים של הפרק. תציין, כן. ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן החילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר, ובניהו בן יהוידע, והקריתי והפלטי, ובני דוד כהנים היו. מה מאוד בולט פה ברשימה, אם אתם...
צבא.
יפה. הדבר הראשון שבולט, שהראשון, מספר אחד שמוזכר, זה הצבא. בואו תראו גם בפרק כף. ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניהו בן יהוידע על הקריתי ועל הפלטי, שכנראה זה גם חלק בצבא, ואדורם על המס, ויהושפט בן החילוד המזכיר, ושווה, כן, כתוב שריה, כן,
שריה,
נכון, ובדברי הימים כתוב שבשה, סופר, וצדוק ואביתר כהנים, וגם עירה היה עירי, היה כהן לדוד. אז מה יש לנו להגיד על הרשימות בשניהם? הצבא מופיע ראשון. אצל שלמה? בואו נראה אצל שלמה. איפה מופיע הצבא? 1, 2, 3, 4. ובני הרבה יודע על הצבא.
זה מה שאמרנו בהתחלה
להסביר את זה. זה כבר אמירה. כלומר, רק מהמיקום של הצבא, אני יכול להבין שהצבא, המינוי הצבאי, אם הייתי אומר, יש כאלה מקומות, פעם ראש הממשלה, היה גם שר הביטחון. יצחק רבין היה ראש הממשלה, אבל גם שר הביטחון. בנימין נתניהו, הוא היה ראש הממשלה ושר על ענייני כלכלה. זה אמירה. אם ראש הממשלה, מה הוא שם קרוב אליו? זה אמירה. או שר במשרד ראש הממשלה על ה... כן, שאחראי על הכלכלה. זה הבדל עצום. אז כאן, האם השר הראשון, וזה, אגב, איזה עוד מיקום ברשימה או מיקום קריטי שהייתי בודק? מה? לא, איזה מבחינת מיקום ברשימה, איזה עוד מיקום הוא נחשב מיקום טוב?
הראשון.
הראשון?
והאחרון.
נדעתי גם האחרון, כן, הרבה פעמים האחרון, בדברי הימים אומרים נגיד ברשימה אצל דוד, אז דברי הימים שם, בדברי הימים, אז יואב מופיע אחרון שם. זה גם, כן, סוג של האחרון שמוסדר, זה גם האחרון חביב כזה. טוב, אז מה עוד אנחנו יכולים להגיד? יהושפט בן החילוד מזכיר אצל דוד, לשני הפעמים. מה אנחנו, מי אצל שלמה המזכיר? יהושפט בן החילוד, מה זה אומר לנו?
נאמן.
מה מזכיר טוב, נכון? מה זה מזכיר? מה הוא מזכיר? מה? אחרי הספר הזיכרונות, אבל זה לא תפקיד כזה חשוב, כן? טוב, יש פה, יש כמה מפרשים פה לא יודעים, כן? מה הוא בדיוק מזכיר? כן, אחרי להזכיר למלך, הראש לשכה, אחרי הספר הזיכרונות יש שכתבו, כן? יש כמה פירושים, כן? גם המפרשים פה לא כל כך ידעו מה בדיוק הוא מזכיר. זה, בכל אופן, כנראה תפקיד חשוב, יהושפט בן החילוד, מה זה אומר לנו אגב שזה אותו אחד?
או שהוא הצעיר מאוד עד מאריך ימים,
כן. או אבל מה זה אומר לנו על שלמה? שלמה, שלמה, שלמה. או, יש פה רציפות, קוראים לזה המשכיות, רציפות כזאת של, שהוא לא ממהר להחליף את האנשים. זה, למה זה חשוב לשמור על רציפות? למה זה, למה? זה אנשים שהם?
נאמנים.
שהם נאמנים, נכון. אתם לשמור על האנשים הנאמנים, כן, סוסים מנצחים לא מחליפים, אני לוקח את האנשים. שהם, או שהם אותם אני מכיר, או אבא שלהם גם היה נאמן, בדרך כלל, רק אני אזכיר לכם, זה לא רחוק, אתם עכשיו חיים בדמוקרטיה, יש, לפחות כלפי חוץ, יש מכרזים, מנכ"ל המשרד וכו', אבל באירופה, עד לפני 100 שנה, אז לכל מלך היה משפחות מקורבות למלוכה, של אצילים, כן, לורדים וזה, והם היו, אחד היה אחראי על ה... אוצר, ואחד היה אחראי על החוץ, וזה עובר מאבא לבן, מינוי כזה. אז דבר שום, גם מקצועית אולי זה עובר מאבא לבן, כן? הוא ידע את המקצוע, הוא מעביר אותו גם לבא אחריו. אבל לא רק מקצועית, אלא גם כנראה שזה סוג של נאמנות כזאת. למשפחה שידע יודע שהיא נאמנת לבית המלוכה הזה, הם כנראה גם היו הראשונים לשלם. אגב, ברגע שהמלך נפל, אז אותם היו חסרים ראשונים. אז זה, איך, אז זה, אוקיי, את זה ראינו. מי עוד? כהנים. אז כהנים יש לנו פה מאוד מוזר מה שקורה פה. ואלה השרים אשר לא. עזריהו בן צדוק הכהן. מה מוזר בזה? כמה דברים הם מוזרים במשפט הזה?
תפקיד שם לפורא הוא לא כהן, הוא שר.
ו?
הוא שר.
למה אתה חייב? כתוב הכהן.
אותו, אבל לא, בני דוד כהנים, בני דוד כהנים.
אתה אומר שיפה, אז יש כאלה גם הרדת פה הלך בכיוון הזה, שכהן הכוונה שהוא היה שר, כמו עובדי דוד כהנים היו, וגם יראה היה עירי הכהן לדוד, כלומר מכהן בכהונה רשמית. למה, מה דוחף אותך להגיד את הפירוש הזה כאן? נכון, שכתוב בהמשך שצדוק ואביתר כהנים. כמובן אגב אין הכוונה שאביתר היה, מי היה הכהן הראשי?
צדוק.
צדוק, אז למה הוא מוזכר פה גם אביתר? אפשר שתי אפשרויות להגיד. למה נזכר פה גם
אביתר?
חלק מהמלוכה הייתה עם דוד. יפה, או בגלל אותו שלב שהוא לפני שהוא נשלח הביתה, מצוין, או בעצם מה אצל כהנים גדולים? מה קורה הרבה פעמים? צריכים מחליף, יש מספר שתיים, אז אמר אביתר הוא לא כהן הגדול נשלח הביתה, אבל ברגע אם צדוק תמה, מי מחליף אותו? אביתר. אוקיי, זה אפשרות. לפי זה עזריהו בן צדוק הוא באמת שר. אגב, הרד"ק פה מציע, לא הרד"ק, הרבני פה מציע, שצריך לקרוא את זה ככה, ואלה השרים אשר לא, עזריהו בן צדוק, אלי חורף ואחיה בני שישה, סופרים. כלומר שגם עזריהו בן צדוק היה סופר.
רגע, אבל הוא היה באמת הבן של...
זהו, על פניו הוא היה הבן של צדוק. איזה בן של צדוק הוא הבן הכי ידוע של צדוק?
זה ששלחו...
אחימץ, נכון, זה שנשלח, ואומר עליו שלום. למה הוא לא נעשה? למה הוא לא נהיה כהן? למה הוא לא קיבל כיבוד?
יש לו דמה.
מה?
יש
לו דבר
על
ידיים, מלחמה. להיות שר, לא יודע. אם אתה מבין שזה כהן גדול, נכון. אז אני מבין. טוב, האמת היא שפשוט לא קראתם את המשך הפרק. הוא כן היה, הוא קיבל תפקיד בתור אחד הניצבים כנראה, לא כתוב מפורש, כנראה שהוא קיבל תפקיד בתור אחד הניצבים. בדברי הימים כתוב שעזריהו היה בן אחימץ בן צדוק. כלומר, עזריהו בן צדוק, הכוונה?
הנכד.
לא בן ישירות של צדוק, אלא הנכד, ואז הכל מסתדר, כן? זה כבר תפקיד שגם הנכד מקורב. אז מה זה אומר לנו על ה... מה כבר אנחנו יכולים, עוד דבר שאנחנו יכולים להגיד פה על התפקידים?
אב לבן.
אב לבן, מה עוד? תראו מי האנשים.
נאמנים ודוד.
כן, זה גם... תראו, בואו תראו, עזריה הוא בן צדוק, הלאה, לכורף ואחיה בני שישה, מי זה שישה? שווה, עשריה, שישה, כן, כמו ששבשה, כמו שמופיעים בדברי הימים, אותו אחד, המשכיות. מה עוד אפשר להגיד על אליחורף ואחיה בני שישה סופרים? חוץ מזה, מה עוד השתנה?
שם שניים.
ולא? ולא אחד, מצוין, כן? אז זה שינוי, כלומר, ממלכה גדולה, תכף נראה. אתם סופרים, שאלה טובה, מה בדיוק הוא סופר, מה בדיוק, מה עושים הסופרים?
כותבים.
כן, הם כותבים את כל התעודות הממשלתיות ואת כל ההודעות ומקבלים, הם אחראים בעצם על כל הביצוע של הבירוקרטיה הממשלתית, הם אחראים על זה, החותמות.
מה זה כהן ראי המלך?
איפה?
כהן ראי המלך.
רגע, עוד רגע נגיע שם. יהושפט מלכים מזכיר, אמרנו, ובניהו בן יהודה על הצבא, צדוק ואביתר, אמרנו, עזריהו ונתן על הניצבים. מה הכי יכולים להגיד על זה?
נתן הנביא.
זהו, כן, מי זה ונתן? סביר מאוד להניח, נתן הנביא. אז תראו מי יש לנו כאן. עזריהו ונתן, עזריהו בן צדוק, ובניהו בן יהוידע. מה משותף לשלישייה הזאת? צדוק, נתן ובניהו.
הם היו דוד.
מה הם היו? לא עוד נאמנים לדוד, למי עוד הם היו? לשלמה, כלומר, בהמלכת שלמה, כן, יש שלושה שני שהולכים איתו להמליך אותו. נתן, צדוק ובניהו. הנה הילדים שלהם, חוץ מבניהו שהוא בעצמו. עזריהו, עוד רגע, הניצבים זה בדיוק המשך הפרק. תכף נבין מה זה על הניצבים. עזריהו, קיצור, אנשים, כלומר, את מי שלמה ממנה? אז מתוך הרשימה הזאת אנחנו יכולים לראות ששלמה ממנה מערכת של מקורבים, נאמנים מאוד, כן? זה דבר שלא מצאנו כל כך אצל דוד. אצל דוד זה לא, ממש לא היה ככה, כלומר, לא יכולנו להגיד, זה הבן של נתן, זה הבן של צדוק, פה זה ממש בולה. וזבוד בן נתן, כהן ראי המלך. מה אתם יכולים להגיד על המשפט הזה? טוב, אם הוא כהן, אז כנראה הוא לא הבן של נתן הנביא, לא, יכול להיות שנתן היה כהן, אבל אנחנו לא יודעים את זה, ועל הקודם, הבן הקודם של נתן לא היה כתוב שהוא כהן. אז מה אתם עוד
יכולים?
נכון, שכהן זה תפקיד, ומה זה ראי המלך? זה תפקיד. איפה מצאנו את התפקיד הזה? שני אנשים כבר פגשנו שהם היו בתפקיד הזה. ראי המלך. חושי, נכון, חושי היה ראי המלך. ועוד אחד, יונדב בן שימה, זוכרים אותו? זוכרים, אמנון?
הבן דוד שלנו.
כן, כנראה בן דוד, נכון. כן, אז זה... שני, יונדב בן שימה וחושי הערכי, אלה שני אנשים שהם כבר כיהנו, כבר יש תפקיד כזה, ייתכן מאוד שהמילה כהן ראי המלך, אצל דוד ראי המלך היה חושי הערכי, היה אחד כזה, אבל הוא לא נמנה בין ברשימה של האנשים. קראנו את הרשימות בפרק ח', פרק ר', לא ספרו אותו שם. פה זה כבר מינוי, כן, הוא הופך להיות שר ממונה, זה כבר תפקיד עם חותם, יועץ. והחישר על הבית, מה זה והחישר על הבית? תסתכלו רגע אצל דוד, מי היה על הבית בימי דוד? נו, מהזיכרון, מי היה על הבית בימי דוד? לא, תסתכלו, תפתחו, תבדקו, בפרק ח', פרק כ', מי היה על הבית? תשובה, מה התשובה?
לא היה.
לא היה, נכון? לא היה אדם על הבית בימי דוד, מה זה אומר? יש פה תפקיד חדש. שהוא על הבית. מה זה על הבית?
בית המקדש.
מה? יפה, יש פה את המפרשים הולכים לשני כיוונים. אם אנחנו אומרים שזה בית המקדש, אז ככה גם משהו קצת בדברי הימים, אז זה מסביר לנו למה התפקיד הזה התחדש עכשיו. כן, עוד לא היה.
אפשר להסביר שזה על הבית של
שלמה. זהו, אבל באמת רוב המפרשים פה הולכים על הבית, שהכוונה על הבית בית המלך. לדוד, הבית המלך שלו היה קטן ומצומצם, כן? שלמה כבר זה 1,000 נשים, נכון? תחשבו מה זה על הבית, תחשבו כמה הבתים, כן? זה לא על הבית ספציפית, על בית המלוכה. כמה ילדים, נשים, שרים, יועצים, משלחות, מארצות רחוקות, מגיעות וכו', הוא על הבית. כן, אז זה מינוי מאוד מאוד חשוב, זה תפקיד מאוד 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 חשוב, על הבית בירושלים, ישעיהו מזכיר שבנה על הבית, ובספר מלאכים בהמשך גם מוזכרים כמה וכמה, גדליהו אשר על הבית ועוד כמה וכמה כאלה, ומצאו חותמות כאלה. בלכיש מצאו חותמת, ובירושלים מצאו חותמת מאוד ידועה, שכתוב יהו, כן, החלק הראשון שבור, אשר על הבית, על קבר. אתם לא מכירים ציבור? קבר? קבר שבנה. מיוחס לשבנה. כל הדעות שלנו, כדי כתוב שבניהו, כן, סוף ימי בית ראשון, אולי שבנה. הנה היו דעות, אם זה ככה, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, כי הקבר שלו מתואר בישעיהו, שהוא עשה לו קבר מאוד מפואר בישעיהו פרק כ"ב. בכל אופן, תפקיד כנראה רציני מאוד על הבית, אין תפקיד כזה בימי דוד, ואדונירה בן עבדה על המס, אחרון חביב. מוכר לנו על האיש הזה?
זה הדורם
של... נכון, אותו אחד שמוזכר אצל דוד, אגב, לא בשתי הפעמים, רק... רק בפרק כ, נכון, הוא מוזכר אצל דוד בשם אדורם, כן? ואיפה עוד אנחנו נפגוש אותו? מצוין, עד סופו אמר בימי רחבעם. נפגוש אותו, גם שם קוראים לו אדורם,
ולא... זה לא כך הרבה זמן, זה אותו
בלדה,
הוא חי שלוש מלאכים.
כן, הוא חי שלושה מלאכים, כנראה לא מתחילת ימי דוד. מה זה על המס, רק שנבין על המס?
גבייה.
גבייה לא מדויק, מה זה המס? אנחנו רגילים לשלם מיסים.
רציתי את השקל.
לא, 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 ממש לא.
החובה של העם כאילו לעבוד?
חובת העם לעבוד, מס אנושי. אנחנו נראה את זה בהמשך. מס, הכוונה שיהיו לוקחים אנשים לעבוד, זה מס.
בשבט המלך.
כן. מס בתנ"ך באופן כללי, בסדר? והיא למס עובד. לא לוקחים ממנו כסף.
לכוח עבודה.
כן, לכוח עבודה, עבדים. חייבים לספק כך וכך אנשים. אגב, אנחנו מכירים את זה לא רק מעם ישראל. גם התרבות המצרית, אנחנו מכירים את זה שהם היו לוקחים עבדים מהעמים. אז גם אצל שלמה נראה את זה, כן? כשהוא היה לוקח גם מהעמים מסביב, וגם מתוך עם ישראל, אנשים היו צריכים לספק מס. נראה, זה לא היה פשוט. כשאדונירם על המס, הוא לא היה אוסף כסף לאנשים. הוא היה לוקח את האנשים עצמם. זה הסיבה שאנשים כל כך שנאו אותו, כן? גם על כסף אפשר, אבל כשרגמו אותו באבן, כן, הסיפור היה המס ולא הכסף.
דוד גם לגעת מתוכם או רק מאדום?
שאלה טובה, היה מישהו כזה כבר, כבר בימי דוד, בסוף ימיו כבר היה מישהו כזה. כן, היה...
שאלה איפה זה היה ממוקם, כאילו...
שאלה איפה זה היה ממוקם, שאלה גם כמה לקחו. נראה שאצל שלמה זה מגיע לכמוי עבריות. כמוי עבריות, עשרות אלפים, איך נראה? כן, תחשוב, אם זה לוקחים אחד פה ושם, אם כל משפחה צריכה לדעת, זה נראה אחרת לגמרי, נכון? כן, תחשבו, יום, פעם אנשים היו הולכים למילואים, 70-80 יום, כל גבר וגבר. יום, פעם בשלוש שנים, 20 יום מילואים, גם לא מילואים כמו פעם בקצה הארץ. אנשים הולכים לבלות וזה, סבבה. כן, יש חודש בלי האישה לראש. זה לא אותו דבר כמו שפעם היו עושים, כן? אבא שלי 90 יום בשנה לפעמים, זה היה דבר ככה, גם. נורמלי לחלוטין, אין דברים כאלה. אז עד כאן זה, מה ראינו? ראינו, אם כן, קידום של מעמד הכהונה, שהוא ברור, ברור שיש קידום של מעמד הכהונה כי יש בית מקדש. ראינו חשיבות הסופרים, ראינו, כי אמרנו, הממלכה גדלה, ראינו רציפות, שמירה על רציפות, לאו דווקא של האדם עצמו. לפעמים זה אותו אדם, כמו אדוני רם, או ירושפת בן החילוד.
שאלה בסדר עדיפויות.
כן? זה קשור לסעיף הקודם, כן, שינוי שהכהנים והסופרים עוברים קדימה והצבא נדחק לאחור, נכון? ראינו רציפות והמשכיות וראינו יצירה של תפקידים חדשים. יש פה תפקידים חדשים שנוצרים, לא היה צריך אותם קודם, על הבית, כן, על הניצבים, תכף נראה מה זה אומר, כן, כל מיני תפקידים כאלה, והכי הכי חשוב ראינו מקורבים, יצירת שכבת מקורבים, שהיא, זה דבר שלא היה קודם, אני אתן דוגמה, אני חושב שדיברנו על הדוגמה הזאת, אבל בכל זאת ניתן אותה. כששאול יוצא נגד דוד, הוא אומר ככה, וישמע שאני בשמואל א' פרק כ"ב, וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה וחניתו בידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. אגב, אני חושב שזה רק פה עוד כתוב את הביטוי הזה ניצבים, כמו אצלנו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימינים. אתם מבינים למה ניצבים קוראים לנו ניצבים, וניצבים על המלך, כן? שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני, ויכרות בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי. מה הוא אומר להם? בשמואל א' פרק כ"ב. שאומר להם, כן, אתם, בטח, בוודאי דוד ימנה אתכם לשרים. מה אנחנו מבינים מזה על שאול? שאת מי שאול מינה לשרים?
את החבר'ה שלו.
את החבר'ה שלו, שימון בני ימיני, הניצבים עליו, הקורבים לשאול, זה משבט בנימין. מה הדבר הראשון שעושה דוד? דוד, ברגע שהוא מולך על כל ישראל, מעביר את הבירה שלו מחברון לירושלים, וממנה אנשים מכל ישראל. אנחנו לא יודעים מאיפה היו אנשים, חלק היו כהנים, חלק היו יושבים, כן, לא מכירים את השמות שלהם. וזה אנחנו קוראים את רשימת גיבורי דוד, 37 איש, מכל הארץ, אי אפשר להגיד על מישהו ספציפי שהוא היה מאזור מסוים, כן? שהוא היה דווקא מי שלקח רק משבט יהודה, ממש לא. אגב, אולי זה היה למשל הבסיס למרד אבשלום, למשל, שמתחיל בחברון. כן? יכול להיות שזה היווה חלק מההרגשה הקשה שהיוותה את הבסיס למרד אבשלום. טוב, בואו נמשיך. ולשלמה 12 ניצבים, אז אנחנו ניצבים, ניצבי שלמה, פסוק ז' בפרק ד'. ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה יהיה על אחד, על האחד לכלכל. ואלה שמותם, בן חור והר אפרים, בן דקר ומקץ ושעלבים ובית שמש ואילון בית חנן, בן חסד בערובות, לא סוחו וכל ארץ חפר, בן אבינדב, כל נפת דור, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. בענה בן החילוד, תענך ומגידו וכל בית שען אשר אצל צרטנה, מתחת לישראל, מבית שען עד אבל מחולה, על מעבר ליוקמעם. בן גבר ברמות גלעד, לא חבות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר במשן, 60 ערים גדולות, חומה וברך נחושת. אחי נדב בן עידו מחניימה, אחי מעץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בסמת בת שלמה לאישה. בענה בן חושי באשר ובעלות, יושפת בן פרוח ויששכר. שימי בן אלה בבנימין, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ ציחון מלך האמורי ועוד מלך הבשן, ונציב אחד אשר בארץ. זאת רשימת הניצבים.
הרב, אם
אומרים
שהניצבים מחיים על הבית, אז למה לא
אומרים
שהחישה
הוא
על הבית כאילו,
הכוונה למקדש? אז כנראה שזה לא. מה זה? דבר ראשון, עכשיו אנחנו מבינים מה זה עזריהו בן נתן לניצבים, הוא אחראי על כל הניצבים.
ומה הניצבים עושים?
ומה הניצבים עושים?
כן. אז
החישה הוא על הבית. הם אחראים להביא את זה. אבל מי אחראי לטפל בכל הדברים? אגב, על הבית זה לא רק אוכל. זה כל הלוגיסטיקה של הבית. כל המשלחות וכל ה... הוא אחראי על הבית. הם אחראים להביא את האוכל. הוא אחראי על הניצבים שהם יביאו. אבל מי אחראי לעשות עם זה משהו? מי אחראי על המטבח? מי אחראי על החוץ? כן, כל הדברים האלה. שמירה, הבטחה, כל הדברים האלה, זה על הבית.
יש כאן הרבה שמות מוכרים.
או, אז דבר ראשון, שמות מוכרים. כן, אז איזה שמות אתם אנחנו מכירים פה?
אחימץ.
יפה, אז דבר ראשון, אחימץ הוא הכי בולט. למה?
הבן שיצא
לא מוכרים.
למות קרבא שלו, הוא היחיד שכתוב בשם פרטי, כנראה שאנחנו אמורים להכיר אותו, לכן אמרתי, כנראה, לא בטוח, ייתכן מאוד שזה הבן הידוע לנו לצדות. מה זה אומר לנו אגב? מה אנחנו יכולים רק מזה ללמוד? אחימץ בן נפתלי. מה אנחנו יכולים להבין מזה על המינויים?
זה לא קשר למקום.
אין קשר למקום. אם אחימץ הוא באמת, כמו שאמרנו, בן צדות, ככה עולה, כן, מזה שכתוב סתם אחימץ, זה אומר ששלמה לוקח אנשים שהם קשורים אליו, ממנה אותו בנפתלי שזה בקצה הצפון, כן, שיהיה מישהו שלא שאחראי שם, זה המשמעות הפשוטה של הדברים. אוקיי, אחימץ בנפתלי, גם הוא לקח את בסמת בת שלמה לאישה, קשרי חיתון, עוד יותר חזק. אוקיי, מה עוד? בענה בן חושי, הנה עוד שם שאנחנו מכירים, לא ודאי כמובן, יכול להיות שיש שני חושי, אבל מאוד בולט, בן חושי, באשר ובעלות גמור, איפשהו שם בצפון, והנה אנחנו מכירים אותו. אז האם יש פה עוד שמות שאנחנו מכירים? בענה בן החילוד, ייתכן מאוד שהוא אח של יהושפט בן החילוד, נכון מאוד, ויש לו פה חתיכת מחלה פה, כל אזור צפון השומרון, עמק יזרעאל חלק. תענך ומגידו בכל בית שען, כן, הוא ממש אחראי על חתיכת...
אולי שימיים.
איפה? שמעי בן אלה. שמעי, אנחנו לא יודעים את זה. שמעי זה שם בנימיני מאוד. כן, זה אנחנו יודעים, נכון? אבל...
איזה בן אבינדב?
בן אבינדב, זהו. אז אנחנו לא מכירים את כל השמות הזה. אגב, כשפותחים, תפתחו בדעת מקרא, למשל, אתם תראו שהוא מסביר הרבה מהשמות האלה, הוא טוען שהם היו מבני גיבורי דוד. כן, בן חור, הוא מראה שזה אחד מגיבורי דוד, וגבר, בן גבר, אורי בן גבר, הוא אומר שזה גבר בן אורי, זה גם אחד מגיבורי דוד כבר, יושפת מן פרוח, הוא טוען שחלקם היו בנים של גיבורי דוד, וזה סביר מאוד להניח, כן, שהם היו גם כן משפחה מקורבת, או משפחות נאמנות, זה מאוד הגיוני. אז יש פה שניים שהם קשרי חיתום, זהו, אז למה כתוב, יש פה כל הראשונים, כמעט כל הראשונים, כל השישה חוץ מבענה בן החילוד, אז הם בן חור, בן דקר, בן חסד, מה שמשותף להם הם שכולם, אין להם שם פרטי, וכולם אגב, איזה אזור, כמעט אתם יכולים להגיד על ששת האזורים הראשונים?
צפון,
אזור. לא מבחינת מיקום.
פחות
חשובים. קרובים?
אני חושב שמה שבולט, ואני תסתכלו לעומת ששת האחרונים. מה? תסתכלו איך מציינים את האחרונים.
בשבטים.
בטח, האחרונים זה יחימץ ונפתלי, בענה ואשר, יושפט ויששכר, שמעי ובנימין, זה בארץ גלעד. כלומר, כל האחרונים זה חלוקה שבטית, אבל כל הראשונים שמוזכרים, זה חלוקה לא שבטית.
הרב, מה אתם בשתי הגלעדים?
בן? עוד רגע נגיע לזה, עוד שנייה, נדבר על זה, נגיד על זה משהו. בכל אופן, לענייננו, זה אמירה. מה זה אומר לנו ששלמה מחלק חלוקה לא שבטית את הארץ?
שרוצה
לאחד
את
הארץ. עד עכשיו, בואו נסביר מה קורה בעם ישראל עד עכשיו. עד עכשיו, 300 שנה, עם ישראל תקופת השופטים, כל אחד דואג לשבט שלו. לכל היותר, אם היינו מסתכלים על זה, היה פה התאגדות שבטים למטרות שיתוף פעולה במלחמה. גם לא מוחלט. כל אחד עוזר לקרובים אליו. כן, אם מסתכלו למשל על ארצות הברית. כן? אז בהתחלה זה היה ברית מדינות למטרות הגנה וחוץ משותפות. היום, לאט לאט זה הופך למה? ממש מדינה אחת, זה כמו אירופה, האיחוד האירופי. מטבע משותף, ממשיך מדיניות חוץ משותפת, באיזשהו שלב הגבולות ירדו, נכון? לאט לאט, כי בכל מקרה יש מדיניות הגירה חופשית, ובסוף זה יהיה אירופה. יש שם מקום אחד שיקראו לו אירופה, ולכן יש הרבה שמתנגדים לזה וכו' וכו'. זה מה שקורה. כלומר, בהתחלה יש שבטים, דוד כבר, שאול כבר עושה צבא, שכולם מגיעים אליו, דוד כבר מעביר את הבירה לבירה כלל ישראלית, שלמה כשהוא מחלק את הארץ הוא מחלק לא לפי שבטים, לפחות חלקים נרחבים או בכלל לפי שבטים, או גם לפי שבטים וגם לא, באשר ובעלות, או יש כמה שהם כן לפי שבטים, אבל באופן כללי החלוקה היא לא לפי שבטים, זו אמירה, זו אמירה מנהלית וגם אמירה של שלטון, איך אני עומד לשלוט.
אז איך
מסבירים
את הסוף שכן, יש
חלוקה? אז אני אומר, לא לגמרי, אתה עוד לא עבר לגמרי, בייחוד איפה לא, תגידו לי יותר.
שרחונית.
מאוד מאוד בולט ש... איזה אזורים, עדיין... כן, הצפון, הצפון חוץ משבט בנימין שזה גם בולט, אולי צריך, אולי משהו משלו, צריך לחשוב על זה מנפרד. חוץ מזה, זה אשר, זה נפתלי, זה יששכר, אלה שבטי הצפון, שהם רחוקים, ושלמה, כנראה, הם רחוקים מהאזור השלטוני, שם אני עדיין שולט בצורה שבטית. מה עוד משותף לשולטים שם? אמרנו שזה בן גבר, מה זה אומר לי? או בן חור, מה זה אומר לי?
שמינויים של בנים, כאילו לא
אכפת לי מהם. מה שאתה אומר דעת מקרא, וזה יצא מעניינת, שבאמת זה לא שם של בני אדם, אלא מה זה אומר בן חור? מישהו ממשפחת חור. המשפחת חור הייתה משפחה מאוד ידועה, כנראה גם מקורבת לשלטון, וזה הצעה של דעת מקרא פה. הצעה מעניינת, הוא גם אומר שזה מקובל במקומות אחרים, זה הגיוני, משפחה, נציג מהמשפחה הזאת, הוא תמיד יהיה הניצב באותו אזור. בפשט זה לא לגמרי חלק. כי אם כתוב על בן אדם, בן חסד, או בן הבן אבינדב, תפק בת שלמה הייתה לו לאישה, אז משמע...
שלא סתם.
כן, משמע שזה כן בן אדם, ולא רק איזשהו כללי.
בן גבר קשור לגבר...
שאלה טוב, יפה, אז הנה רגע, יש פה כמובן, אתה מפנה תשומת ליבנו, ל-י"ג, פסוקים י"ג וי"ט. בן גבר ברמות גלעד, לא חרות יאיר וכו', גבר בן אורים בארץ גלעד, ארץ ציפון וכו'. אז יש פה שניים, שהם באותו אזור גם, נכון? שניהם באזור הגלעד ואיפשהו שם בצפון עבר הירדן, אחד בארץ ציפון נהוג, אחד בחרות יאיר, אבל שניהם באותו אזור, כן? אז זה כבר קשור לשאלה הבאה, איזה דבר חוץ, חוץ מהקושי הזה, איזה עוד קושי יש פה?
לא הבנתי מה זה בנציב אחד אשר בארץ.
יפה, מה זה בנציב אחד אשר בארץ?
יכול להיות שזה הנציב עליהם.
ש? אה, יפה, אפשרות ראשונה לפרש נציב אחד אשר בארץ, שמי זה? זה עזריהו בן נתן שהוא על הניצבים. אוקיי, נו, פירוש אחד, פירוש שני, איזה, מה עוד יכול, אפשר לפרש נציב אחד אשר בארץ? איך עוד אפשר לפרש את זה?
נציב אחד בכל אזור?
לא, נציב אחד... הוא נציב אחד אשר בארץ.
אולי
מה חסר פה?
נציב
למה מחליף? למה צריך מחליף?
כי אם מישהו בבעיה,
אז הוא בכלל... איזה בעיה יכולה להיות?
מלחמה.
מה? מוות, שומע. מוות, אבל בסדר, האזור עדיין קיים.
או אזור גדול.
דבר ראשון, שלמה שמר על המבנה של 12. כלומר, אמנם לא שבטים, אבל עדיין 12. מה התפקיד שלהם? אחד בחודש.
בגלל זה
שלו. אז מה?
בגלל זה
שלו.
השנה מעוברת.
או, מה קורה שנה מעוברת? כמו שנה. מי עשה את זה? נציב אחד אשר בארץ. כן, יש מפרשים פה. פה מפרשים, הראשונים פה אומרים את זה. נציב אחד אשר בארץ, כן? יש בגמרא בירושלמי סיפור על רבי יהודה הנשיא, שבא אליו בר כפרה. והיו לו, הוא היה צריך לייבם 12 נשים, 12 אחים, כולם מתו, הוא היה צריך לייבם את כולם. ככה אומרת הגמרא, חבר ירושלמי. אז הוא לא רצה לייבם, רצה לחלוץ. אנשים רצו שהוא ייבם. אז אמר לו, לא, אתה לא רוצה לייבם? אמר לו, איך אני אפרנס אותה? אנשים שמעו את זה, אמרו, כל אחת התחייבה לפרנס את כל המשפחה חודש אחד בשנה. אז אמר לו, הנה, נו, נפטרה בעיה, אתה תשב תלמד, והאנשים, כל אחת תפרנס. אמר לו, בר כפרה, ומה עם חודש העיבור? אומר לו רבי, עליי, הרי חודש העיבור, טוב, עברו שנה, שנתיים, אחרי 3 שנים, רבי שומע רעש מלמטה, יושב לומד, ואתה שומע רעש, אומרים, מה זה הרעש הזה בחצר? אומרים לו, יש פה כמה שיש שאמרו שאתה אמרת שתיתן להם לאכול חודש עליהם. תסתכל למטה, רואה 50 איש, 12 נשים, 36 ילדים, ובר כפרה. כן? וואו. פרנס אותם, ככה אומר ירושלים. אין, זה הנציב אשר, נציב אחד של בר.
ככה אומר
ירושלים. אנחנו נראה את הבא חודש
אחד?
לא עבד חודש אחד. תכף תראה, אנחנו תכף נראה שלחלקל את המלך, כן? אנחנו, למה אתה... כמה זה לחלקל את המלך? כמה מפקורת של נתניהו? 30,000 שקל. 40.
לא
הבנתי
כאילו מה...
אז תכף נראה שזה לחלקל את המלך...
כל השנה אוספת בכל השנה.
בטח, בוודאי. בוודאי, אי אפשר, זה לא... רגע, רגע, כן, אבל כנראה שזה אפילו מעבר לזה.
הרב, אני הבנתי מה
החלוקה.
למה צריך מישהו
בשנה מעוברת?
שכל אחד
יעבוד. כל אחד אחראי על חודש. מה קורה משנה מעוברת? כך כתוב. כתוב בהתחלה. וחלקלו את המלך ביתו חודש בשנה. ומה קורה כשיש שנה מעוברת? נכון, שנים מעוברות גם היו אז, זה ודאי לכולם, נכון? אי אפשר, לוח עברי חייבים שם עם יורו. אז יש נציב אחד לשבר, זה פירוש שני.
איפה הוא לוקח?
מה?
איפה הוא לוקח?
אז זו שאלה, אז הוא היה לו 3 שנים לאסוף, נכון? פחות או יותר, בדרך כלל היה לו 3 שנים לאסוף.
עובר בכל
האזורים. עודפים, וזה, כן. אני מניח, אתה לא יודע. תכף נראה שיש עוד אפשרות. היה לו עוד אפשרות מאיפה לקחת.
אלה שהתחלו עם בנות של שלמה זה קשור.
עם מה?
שהוא
שם
את הבת שלו
במגדל שלו. אחר כך נדבר. אני אדבר על המדרש הזה, אבל בשיעור הבאים. אני אגיע למדרש הזה. אז זה אחד.
הרב, אבל מי זה היה? מאיפה הוא הגיע? מה הסיפור שלו?
מי?
אותו נציב אחד.
זהו, זה מאוד קשה, לא כתוב את השם שלו גם. אז לכן, לפי זה, אם זה עזריהו בן נתן, זה מאוד טוב. נציב אחד, השמה שהוא אחראי לכולם. אבל יש פה עוד פירוש, פירוש שמעניין. מי שכותב את הפירוש הזה, זה הרב מרגליות, הוא מופיע פה גם בדעת מקרא. פירוש ממש נחמד. הוא אומר דבר כזה. צריך לקרוא את זה ככה. אתם יודעים מה? לפני כן, עוד לפני הפירוש שלו. מה עוד קשה ברשימת הניצבים? יותר קשה מכל השאלות ששאלנו עד עכשיו.
מה
מכל השאלות שהזכרנו, יש משהו אחד שהוא ממש קשה. הכפילות של גלעד הסגרנו עוד מעט מתייחס אליה. חבר'ה, יש מקום אחד בארץ שלא מוזכר. תסתכלו, לא אזור, לא שבט. כל אזור יהודה. חבר'ה, חצי ארץ. שבט יהודה זה חצי ארץ. מירושלים ודרומה, כל האזור הזה לא מוזכר. זה אזור ענק, זה הנחלה הכי גדולה והכי עשירה. אזור שלם שלא מוזכר. לאיפה זה נעלם?
כי זה השבט של המלך.
מצוין. יפה. פירוש ראשון, השבט של המלך לא משלם. יש כאלה שניסו, וזה הפירוש שמופיע פה בדעת מקרא, הוא אומר, אמרתי, גם הרב מרגליות כותב את זה, ואפילו הרשב"ם כותב את זה על התורה בכמה מקומות, זה מעניין. הוא אומר דבר כזה, צריך לקרוא את פסוק כך, את פסוק י"ט צריך לקרוא ככה. הוא מציב אחד אשר בארץ, יהודה. יהודה וישראל רבים ככל אשר, זו מילה שהיא נקראת לשני הכיוונים. יש עוד כאלה. כן, יש עוד כאלה. הרשב"ם אומר את זה על התורה, למשל, בפרשה שנקרא עוד שבועיים, כתוב ככה. והיו בני אליפז, תימן, עומר, צפו וגעתם וכנז, ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו. אז אומר הרשב"ם שצריך לקרוא את המילה ותמנה, לשני הפסוקים, כלומר צריך לקרוא את זה, ויהיו בני אליפז, תימן, עומר, צפו וגעתם וכנז ותמנה, פסיק? שהרי תמנה לא מוזכרת, ואז ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ככה צריך לקרוא, ככה הוא אומר, ככה מסביר הרשב"ם, בדברי הימים באמת רואים שהוא צודק, כן, ככה זה מוזכר. זה אפשרות אחת, וזה מופיע, ויש עוד מקומות כאלה בתורה, הרב מרגליות בספר שלו על המקרא, ספר דק כדי כחול, הוא כותב כמה וכמה מקומות כאלה, יש עוד, זה מאוד מעניין, ביהושע, יש בשמואל, לא משנה כרגע, תופעה שקיימת. אז לפי זה, נמציב אחד אשר בארץ, יהודה. זה פותר לנו את הבעיה, איזה בעיה? איפה נעלם שבט יהודה? אבל עדיין קשה, קצת. לא כתוב השם שלו, נכון? זה פחות סביר, נמציב אחד אשר בארץ יהודה, לא כתוב השם שלו, זה מאוד מוזר. ולפי זה, יש גם 13 נציבים. אז לכן היו כאלה שמי שבאמת, נגיד, לדעת מקרא, כשהוא מביא את זה, שנציב אחד אשר בארץ יהודה, אז הוא אומר שבאמת גבר ובן גבר זה אחד. למה אחד? גבר היה הנציב ובן גבר הוא הניצב, ובן גבר הוא תת ניצב, כמו במשטרה, כן הוא? הבן שלו, ולכן שניהם גם באותו אזור. שניהם באזור הגלעד, אבל אזור הגלעד אזור ענה.
יש רק אחד.
מה? לא, והאחרון זה נציב אחד אשר בארץ יהודה. מה זה 12? בסדר, זה העצה שלו.
אבל צריך, זה
12
כנגד חודשים, נכון?
הוא
אמור להיות כנגד,
אז
זה לא כנגד שלום,
כן, יש מספיק, יש בדיוק 12. הגמרא אומרת...
מה עושים
בשנה
אומרת?
מה זה החשוב, מה עושים שם?
עדיין קשה להגיד שהוא לא תצב, כי הוא נמצא ברשימת הניצבים.
כן, זה ודאי לא פשט. הפשט הכי נכון זה נציב אחד אשר בארץ, אומרת הגמרא בסנהדרין, למה צריך נציב אחד אשר בארץ? אז הגמרא אומרת, אין לי נדבט, אני כבר עוד אחרי, הגמרא אומרת, אחד אומר כנגד חודש העיבור, שני אני לא זוכר, דעה שני אמרה שם, ויהיה שתי דעות. מה עושה נגד? בכל אופן, אחד למה זה, עכשיו, אם באמת הנציב הזה של הארץ זה בשבט יהודה או על חודש העיבור, זה אומר שכל יהודה, שזה אזור מאוד גדול בארץ, היו פעם בשלוש שנים מממנים את בית המלך. לעומת כל שאר העם שהיו מממנים, כן, אם באמת הנציב הזה הוא בארץ יהודה, שלא לדבר אם הנציב הזה הוא לא מארץ יהודה. כן, אם הנציב הזה הוא לא מארץ יהודה, אלא הוא סתם נציב אחד אשר בארץ, עזריהו, זה אומר ששבט יהודה, שכתוב אחר כך יהודה וישראל אוכלים ושותים ושמחים, אז בכוונה כתוב את שבט יהודה ראשון, כי הם באמת אכלו ושתו ושמחו, כן? וכל השאר גם אכלו ושתו ושמחו, אבל פחות, כן? זה האפשרות הזה. אז הבאנו פה כמה אפשרות, לפחות שלוש אפשרויות להסביר מה זה מוציב אחד אשר בארץ, בסדר? אחד, החודש ה-13, או שזה באמת עזריהו בן נתן, כמו שהפשט, או שזה נציב אחד אשר בארץ יהודה, כל אחד יבחר לו את זה. הפשט הוא ודאי שזה לא נציב אחד אשר בארץ יהודה, כי זה באמת קשה עם הרשימה. יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים. התגשמות, חזון, איזה? אברהם אבינו, כחול אשר על שפת הים. הנה, כחול אשר על הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים, מה יכול להיות רע? ושלמה, כן, זה סיכום של הנושא הזה של הנציבים, ניצבים.
פתיחה לאדם.
כן, ופתיחה, אם זה לא פתיחה, לא סיכום אפילו, כן, ההמשך עדיין, לעניין הנצבים. יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מן הנהר בפשטות, מהפרט, עד ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, שזה נחל אל הריש, מקובל. מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. או זה, אם עד עכשיו דיברנו על איך, על ענייני פנים, אז מה היה בענייני חוץ? שלמה, אין, שולט מן הנהר, מהפרט עד מצרים. מה עם מצרים? הוא בשלום איתם, אמרנו, ברית חיתון. לא כל ימיו, עוד נראה את זה, אבל בפשטות. נראה, איזה דברים למשל המצרים מאוד השפיעו על שלמה? מיד נראה את זה, נכון, מיד נראה. ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת ו-60 קור קמח. לסבר את האוזן, המידה הכי חוטה שאנחנו מעריכים היום קור, זה 250 ליטר, קור מידת נפח, 250 ליטר, יש לעוד שזה 400 ליטר. אז יום אחד, 30 קור סולת ו-60 קור קמח. כמויות
שלנו.
אין טונות, ממש טונות. 10 בקר ברעים ו-20 בקר רעי.
מה זה
רעי? לא משנה. ראשון? נראה. נראה, כן, תשמע, אתה לא יודע איך אתה אוהב את הבשר, אבל יש הבדל עצום בין פרה שגדלה ברפת. תראה, אצלנו בנוב יש גיליס. אצל גיליס, אתה בא, אתה בוחר את הפרה שאתה רוצה שישחטו. אתה לא בוחר אותה בסקיה. אתה הולך לרפת, אתה בוחר את זה שאתה רוצה. יש הבדל עצום בין פרה שהיא נמצאת ברפת לפרה שהיא גדלה בטבע. אתה עושה הרבה יותר טעים.
בטבע?
מה? אין לי מושג, אני נמצא. אבל ברור שזה מה שכתוב כאן, כן? 20 בקר ראי. ומי הצון לבד מעיין וצבי ויחמור וברבורים אבוסים שזה בכלל זית, כן? זה בכלל לא מגדלים, זה צדים לו. כן. עכשיו תסמירו לי איך שלמה אמר, נגיד נתניהו, כמה אוכל ביום, כמה?
יש
לו
פרנס,
מה?
יש
לו 30 קור סולת ו-60 קור כמה?
לא, אבל תראה לו מישהו כמה, יכול להיות שזה גם הצבא, או לא יודע.
מצוין, כלומר, כאשר אנחנו מדברים על זה שבחלקל חודש אחד את זה ליום.
זה שווה כיף.
תחשבו שאלה היו צריכים לחלקל את המלך חודש בשנה. חבר'ה, אנשים היו רבים אם זה יהיה חודש מעובר או לא מעובר, תראו איזה הבדל יש פה. יום אחד נוסף, תראו כמה הבדל.
אמור
חושב על השבע,
מה?
לא
חושב
לא, נראה בהמשך שזה לא היה שיא הפשוט. בכל אופן זה המון, תחשוב שזה 30 יום.
אבל זה לא רק לעצמו.
ברור שזה לא לעצמו, אז זה למי? למה אנחנו היום לא משלמים את זה? למה? תשובה. בוודאי שמשלמים. ואבי אבינו כמו שאומרים. משלמים בוודאי. מי משלם לכל האנשים שעובדים בביטוח הלאומי, במס הכנסה, בכל משרדי הממשלה, כל עובדי המדינה, מי משלם להם?
הם.
מה?
אנחנו.
אנחנו. העם. אנחנו העם, נכון? גם אולי חלק מאבותינו הם עובדי מדינה. אבל באופן כללי, העם, כלומר יש פה מנהל, פעם ראשונה, למה אצל דוד זה לא קיים? אין, המנהל הוא קטן, יש מנהל, יש צבא, מישהו צריך להכיל אותו, מישהו צריך לשלם, זה לא כשכתוב, ויהי לכם שלמה ליום אחד, לא שלמה. זה גם לא שלמה וגם לא רק שלמה ונשב, גם עם 1,000 נשב הוא לא היה אוכל כמות כזאת. מישהו צריך להכיל את הניצבים, מישהו צריך להכיל את המשרתים שלהם, מישהו צריך להכיל את האנשים שבצבא, מישהו צריך להכיל את הצבא עצמו. כל הדברים האלה, תכף נראה, זה עוד רק האוכל.
אבל זה מסתדר עם זה שהשטחים של הניצבים היו שונים בגודל?
להפך, אחת הסיבות שאני מעריך ששלמה לא עשה לפי שבט, הוא מה? ועשה לפי אזור, לרצון להיות סוציאלי, בסדר? כלומר, לתת לאנשים שיהיה שוויון כלשהו. נכון? שוויון בנטל, זה הולך היום טוב. אני חושב שאחד הדברים ששלמה שינה ולא עשה לפי שבטים...
רואים פה ברשימה שלכם שהם מאוד שונים.
תגיד, אשר ובעלות, למה להוסיף את עלות לאשר? כנראה ששבט אשר לבד זה לא מספיק, אז מה עושים? מכניסים גם את עלות, כנראה. בסדר? או גלעד, מחלקים אותו לשתיים. למה? כנראה אזור מאוד מאוד חזק, מחלקים אותו לשניים. אז כבר רואים שכנראה שיש פה חשיבה שוויונית בכל זאת, באיזשהו מקום. למרות ששבט יהודה, כמו שאמרנו, הוא לא מוזכר. אז כי הוא רודה, הנה חוזרים לזה, כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. מה זה כי הוא רודה? מה זה בא להסביר? מה זה כי? את מה זה בא להסביר? למה הוא אוכל כל כך הרבה? לא אישי. הוא שולט, מנגנון, שלטון כזה ששולט מעבר הנהר. מה זה עבר הנהר? מהפרט, מערבה. כל אזור המזרח התיכון.
תפסח,
כן. אבל בפשט, תפסח, אנחנו יודעים שזה ליד הפרט, ועזה, אנחנו יודעים.
תפסח זה לא מצרים?
לא. זה, יש דרשה שאומרת שהן קרובות, אבל בפשוט, תפסח עד עזה, תפסח נמצאת, אנחנו, מה שאנחנו יודעים, ארכיאולוגים, מיד הפרט. אבל בפשוט נמצאת שוב בקצה. וכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עברם מסביב, כבר אמרנו, ולכן הצבא יורד לשם, וכולי וכולי, והסופרים עולים על הדרגה, תחשבו איזה מערכת משפטית, מסורבלת, של לשלוט בכל האזור הזה. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מעידן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. למה פה הם מתוארים איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ולפני שנייה היה כתוב אוכלים ושותים ושמחים?
כי פתאום הוא רונה בהם.
לא בהם, אלא?
בגוי.
יפה, כי אני מתאר את יחסי פנים, אז אני אומר, אוכלים ושותים ושמחים. כאשר אני עכשיו דיברתי על יחסי חוץ, מה אני אומר על יהודה וישראל? כן? איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מה זה מבטא? שלום. מה הדבר הראשון שקורה במלחמה? אנשים יוצאים, צריכים להתגייס גיוס, קוראים לכולם למלחמה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
אולי יהודה לא משלמים כי הם עובדי המדינה, אולי הם הצבא, אולי הם...
אין ספק שמה שאתה אומר זה נכון, זה רק עוד יותר מעצים את הבעיה. כלומר, לא רק שהם לא משלמים, הם חיים. תחשוב מה היה קורה פה לכל עובדי המדינה, וזה קורה. שהוא ממנה את המשפחה שלו בחברת החשמל, והוא בבית המשפט ממנה את האחי העיד של ההוא, וזה, איך זה נראה, מה קורה? ישר מרמו, נכון? אין ספק. ברור שזה יוצר...
זה נשמע לא הגיע לדבר הזה, חצי מול חצי, למה? זה לא חצי מול חצי, יש לך עוד הרבה מסביב.
בואו
נעשה
חישוב, חישוב עצמם, בואו תראו, בואו נסתכל, בואו נסתכל על זה בזריזות. תסתכלו בשמואל א' פרק י' אני, מי שלא רוצה לפתוח, אני אקריא לו. שמואל א' פרק י' שאול פוקד את העם למלחמה בנחש. כתוב ככה, ויפקדם בבזק, סיפור מאוד מעניין, לא משנה כרגע, והיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. מה היחס? 1:10. יחס הגיוני? סביר?
כן.
סביר, 1:10, נכון? סביר לחלוטין. הלאה, דלגו 4 פרקים. מלחמת שאול בעמלק, לא עבר הרבה זמן, שנה, שנתיים, מלחמת שאול בעמלק, וישמע שאול את העם, ויפקדן בטלאים, הפעם בטלאים, לא בבזק, 200,000 רגלי, כנראה שם של מקום דרך אגב לדרום החברון, 200,000 רגלי, ו10,000 את איש יהודה. אחד ל-20. חבר'ה, מה קרה לאיש יהודה? שאול ממנה את קרוביו למשפט, משבט בנימין, סך הכל מגיעים במקום 200,000 מעם ישראל, כמה מגיעים, במקום 300,000 כמו המלחמה הקודמת, כמה מגיעים? 200,000, ומאיש יהודה? יורדים, מ-30,000 ל-10,000. תראו אצל דוד, תראו מה קורה כשדוד המלך, תראו, פרק אחרון בשמואל ב', תראו בפרק אחרון בשמואל ב'. יש מפקד. נכון, המפקד לא כולל את כולם, הוא כולל את... מפקד, כן, של הצבא, שולף חרב. פרק ד' פסוק ט' ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב ואיש יהודה 500,000 איש 8-5 כן? דוד אומר המלך הוא מיהודה
מה
בעיה? כלומר, יש, אין ספק שזה קשור לדברים האלה. מה, איך עם ישראל קפץ מ-300,000 ל-800,000? טוב, יכול להיות ב-40 שנה, פי 2, ילודה מאוד גדולה, מקפצה, אולי.
אבל היחס בין יהודה
לזה. יהודה, מ-10,000 ל-500,000 איש. פי 50, לא סביר.
זה אומר שהוא מדבר
בקינת
דוד, שצריך עכשיו,
בקינה רבי יונתן
שאול, שעכשיו צריך ללמד את יהודה
מלחמה. ש?
שצריך עכשיו ללמד את יהודה איך להשתמש
בקשת. כן, לא ידעו.
כן, גם
כי... כך הרבה, אף פעם לא
נהגו
בחרב.
לא בטוח
שהם לא
נהגו
כמו שהם לא באו, לא התגייסו.
קשת, כאילו...
בסדר.
אפשר להגיד גם שמה שמפרדים פה כל הזמן בין יהודה לישראל זה כאילו מלמד שזה עדיין לא יתכן בגלל.
ודאי, ודאי, ודאי שיש פה, זה אם דיברנו על שכמה, אנחנו מחפשים את השורשים האלה, אז כשאנחנו מסתכלים פה בעומק, במבט ראשון, זה נראה לנו איזה דברים שמחים. בעומק, מי שמקשיב טוב, אז שומע, יהודה וישראל. וכמו שרמזתי מקודם, הם אפילו אולי לא שמחים באותו דבר, אם עוד צודק, אז הם לא רק שהם לא שמחים באותו דבר, אלה מאכילים את אלה, כן? אומר נתניהו, האיש השמן והאיש הרזה, מי לוקח את מי על הגב? כן? יש פה, אין ספק שיש פה איזשהו חיכוך. למה אני אספר לכם את כל זה? כי אז יש פה מצד אחד, אנחנו יכולים ללמוד מנהלית מה שקורה אצל שלמה. מצד שני, אנחנו כבר יכולים, מי שמקשיב טוב לרשימת הניצבים, הכי חשוב לראות, זה למה לא כתוב ברשימה. מי לא מופיע שם? יש אזור שלם בארץ שלא מופיע ברשימה. והביטוי הזה יהודה וישראל שמופיע פה פעמיים, כן? רק אני אקרא עוד שני פסוקים, תראו את שני הפסוקים הבאים. ויהי לשלמה 40,000 אורבות סוסים למרכבו, ו-12,000 פרשים, וכלכלו הניצבים האלה עכשיו סוף הרשימה, את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו לא יעדרו דבר, והסעורים, והטבן לסוסים ולרחש, יביאו על המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. כלומר, חבר'ה, ניצב זה לא אחראי גבייה. 40,000 סוסים להאכיל במשך חודש שלם, שאתה אמור לשנע את כל האוכל הזה, להאכיל 40,000 סוסים בחודש, אתה אמור לשנע את זה למקום שבו הם אוכלים. אם הם אוכלים, אם יש 10,000 סוסים בדרום, זה לוגיסטיקה אדירה. יש פה, בקיצור, זה לא פשוט מה שהולך כאן, יש פה חלוקה מנהלית ל-12 מחוזות שפועלים, זה ממש, יש פה אימפריה. במרכז שלה יש את שבט יהודה, מעבר לשבט יהודה יש את יהודה וישראל, ומסביב לה יש פריפריה של כל העמים הנשלטים, מתפסח עד עזה.
מה זה רחש?
מה?
רחש, לסוסים ולרחש.
איפה לסוסים? ולרחש.
מה זה רחש?
זה מרכבות. רוכשי הרכש, נכון? ראינו את זה במסתר.
למה צריך
סעורים?
מה?
למה צריך סעורים? סעורים? הסוסים, זה מה שאמרתי. סעורים. אז יש פה כמויות אדירות, יש פה ממש אימפריה. פעם ראשונה, אגב, אנחנו יודעים גם היסטורית, שבתקופת שלמה זה בדיוק תקופה של ירידת האימפריה המצרית והחיתית. יש פה וקום אזורי, מי שעולה זה הממלכת דוד ושלמה. כמובן, אחר כך ישר עולה ממלכת אשור, מצרים, מתחזקת מאוד.
יש פה שלוש תיאורים לדברים לשטח השלטון.
כן,
בהתחלה כתוב מן הנהר עד מצרים, מן הנהר עד פלישים עד גבול מצרים, אחרי זה מתחת ועד עזה.
שני תיאורים.
לא, ואז אחרי זה מדן ועד באר שבע.
לא, דן ועד באר שבע זה לא תיאור לשלטון, זה תיאור... זה תיאור לישראל.
כל השאר זה לא...
נכון, יש פה שני תיאורים לשלטון. או, כן, מה שאמרת, מן הנהר ועד זה, או, וזה תיאורים מקבילים. אני חושב שבנו פה, כן, תראו, יש פה מבנה כזה. בהתחלה מתואר איך עם ישראל אוכלים ושותים ושמחים, אחר כך במה שלמה מושל, אחר כך לחם שלמה, שוב במה הוא מושל, ושוב בחיודה מישראל, משתרת בפנות תחת נהירתו. מה במרכז? באמצע כל הסיפור הזה, ולחם שלמה, זה עושים את הדגש על זה, באיזשהו מקום יש לי גם קצת ביקורת כלפיו.
זה גם הסוף מסביר לנו כאילו את הכמות הענקית
הזאת. כן, כמות אדירה. אדירה, וכמובן לא מדובר על האוכל שלו, אמרנו זה בית מלוכה אדיר, עם כל האנשים וכולי וכולי, 40,000 סוסים, וכמובן, כמויות אדירות, אגב מצאו את זה. מי שילך פה במגידו, מצאו אורבות מתקופת שלמה. יש דברים, גם לא רק במגידו, מצאו בחצור, במגידו, בגזר, מצאו ממש ערי אורבות.
מה
המשמעות
של כל כך הרבה סוסים?
המשמעות של כל כך הרבה סוסים זה א' זה יחסי ציבור עם מצרים. ב' זה חיל שריון אדיר. מדינת ישראל לא היה לה חיל שריון הרבה שנים עד שהחליטו פתאום להקים כן, טלי, החליט להקים את השריון הישראלי, והיה התחיל מרכבות וזה, והוא לקח את זה למד מכאן. אבל עד ימי שלמה לא היה חיל שריון לישראל. עם ישראל היה עם של רגלים. רגלים, קשתים, אבל לא היה דבר כזה. רק ברגע שאתה שולט על אזור המישור, העמקים, מישור החוף, רק ברגע כזה אתה יכול להקים. אתה צריך שני תנאים כדי, א', לשלוט באזורים הנמוכים, בהרים, לא שייך. סיסים, נכון? אחד, שתיים, אתה צריך גב מאוד מאוד חזק, כלכלית, להחזיק דבר כזה, כמו שאתם רואים. אי אפשר סתם להחזיק צבא כזה. צריך גב כלכלי, 40 אלף סוסים, זה אומר 40 אלף אנשים שיודעים לרכוב על הסוסים האלה. מרכבות, זה טכניקה. זה דברים שאין ספק שהם מיובאים.
הרכב שכתוב זה הרכב ברזל של המספרותים.
נגן.
הרב, למה פלישתים זה המופים? כאילו,
מהנער פלישתים ועד מצרים. כאילו, זה שתי קצוות.
מה זה נער?
כאילו, זה נותן לנו גם את הקצה המזרחי המועדת וגם את הקצה המערבי. פלישתים
הם במערב.
אני מסכים איתך. לא, פלישתים המערבי ונחל מצרים, תן לנו מועדת לנו את המיקום המזרחי. שאלה טובה, לא יודע למה. אולי בגלל להזכיר אותם, כדי לראות שהוא שולט עליהם, לא יודע. מה שכן אני רוצה להגיד ולסיים בזה את השיעור הקודם. אני חושב שאחד הדברים שבולטים פה זה מה יקרה בהמשך. כי מה שקורה בהמשך זה כאשר שלמה ימות, ישר מה יעלה ממעמקי האגם?
להוריד את
תעלה קריאה להוריד את נטל המס.
שבט יהודה.
כן.
עוד שבט יהודה ראית אותו רגע.
נכון, וזה בדיוק, וזה נובע אין לנו חלק, יגיד את זה רחבעם, ירבעם במילותיו, אין לנו חלק בפרעה ולא נחלה במן ישי. ירבעם על מה הוא היה ממונה אצל שלמה? הוא היה אחראי על כל סבל בית יוסף. כלומר, הסבלים שמגיעים מבית יוסף. הוא היה תחת אדוני רם באיזה משרה. הוא הכיר טוב מאוד מה קורה וכמה אנשים משלמים. וכשהוא מבין שהם משלמים, אבל יש מישהו שלא משלם, אז אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בן ישי. אנחנו לא מרוויחים מזה שום דבר. זה מה שיגיד ירבעם. ואני חושב שזה מה שחז"ל רומזים, וכשהם אומרים איזהו חכם הלומד מכל אדם, שהם רומזים שזה דו משמעי. כי שלמה באמת היה חכם מכל אדם, זה הפסוקים הבאים, תכף תראו. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד. אבל, סליחה, אבל, נסיים, אבל הוא לא למד מכל אדם. כן? כלומר, משתי נשים זונות היה צריך גם ללמוד. מה היה צריך ללמוד מהם? שמי שמעדיף חצי, בעצם מה זה אומר עליו? שזה לא שלו. מי שמעדיף חצי, כנראה זה לא שלך. וזה בדיוק מה שכתוב פה עם הניצבים. וזה מה שאומרים חכמים, הלומד מכל אדם. שלמה היה חכם מספיק כדי לפתור את משפט שלמה, אבל לא היה חכם מספיק כדי ללמוד ממשפט שלמה.
לא הבנתי מה הקשר, מי שמעדיף חצי, זה כנראה שלא עולה את כל מה שקורה כאן.
שלמה, מעדיף חצי. עדיף חצי. נעצור בזה, אולי נזכיר לזה עוד כמה דברים הפעם. תודה רבה.
מה חלק שאתה... כאילו לקחת משים?